שלום שלום, תזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים, פתקה טובה לכל עם ישראל, לכל המאזינים היקרים, לצוות היקר באופן, לכולם ללא יוצא מן הכלל. אתה בראשם, בכל החברים, בכל המאזינים שלנו, שיהי רצון שיחדש השם יתברך עלינו ועליכם ועל כל עם ישראל, שנה טובה ומבורכת.
אמן ואמן, שנה טובה וחתימה טובה לגאון הרב בן ציון, לכל המאזינים בשמו של הרב, בשם הצוות. ברשות הרב, אנחנו כבר נפנה לשאלה הראשונה, שאלה שהיא לקראת סיום החג. מה, יש איזשהו, לא טקס, אלא מהלך פשוט של פרידה מהסוכה? כל כך התחבבה עלינו הסוכה, איך אנחנו נפרדים מהסוכה היום?
כן, התחבבה עלינו הסוכה והיה לנו צער כשירד גשם, אבל חזרנו אליה, וברוך השם, תענגנו בה, ואנחנו מתענגים בה גם עכשיו, עד הערב. אם אדם הולך להתפלל מנחה בית הכנסת, לפני שנות ערב, ייפרד מהסוכה, יש שם את התפילה בסידור, במחזור, וכדאי לנשק את כותלי הסוכה, כי יש בהם קדושה מסביב, מבית ומחוץ, ונפרדים ממנה ומתפללים שנזכה לשבת בשקרוב בסוכת אורו של לוויתן. תודה.
אמן ואמן, יהי רצון לשנה הבאה בעת הזו. חזק וברוך לרב. ואנחנו בשאלה ראשונה של מאזין, אהרון מיבנה, שלום לך, שלום, חג שמח.
חג שמח, שלום לרב.
שמח, אהרון, שלום.
שאלתי, מתי ובאיזה תנאי מותר לפסול את הסוכה כדי לאכול שם? היות ואסור לאכול בסוכה עוד יום, משום לא תוסיפו.
נכון. אגב, אני קודם כל אני שמח ששמך אהרון ואתה פותח את התוכנית, כי זה מסמל את חג הסוכות, ובזוהר מובא שהתפילת מוסף לחג הסוכות היא כן אהרון הכהן. אז ברוך הבא. עכשיו לעצם השאלה, אסור לפי הלכה, זה אפילו מהתורה, כי התורה אומרת לא תוסיף ולא תגרע, אסור להוסיף במצוות התורה. התורה אמרה שבעה ימים בסוכה, אז שבעה ימים ולא שמונה. התורה אמרה ארבע כנפות לטלית, אז לא חמישה ולא שלושה. וכן הלאה. עכשיו, מה עושים כאשר אם יש אורחים רבים? וטבע הדברים שבשמחת תורה, בפרט בבתים של חתנים, שלושה חתנים יש לנו השבת, היום הזה זה כמו שבת, יום טוב, חגיגה גדולה, חתן תורה, חתן בראשית, חתן מעונה, ואלה שלושתם, כל אחד ואחד מהם עושה סעודות, אז עושים גם בבית הכנסת איזה כיבודים או סעודות, ואחר כך באים לביתם ועושים סעודה, ויש לזה מקור גדול. ספר האשכול הראב"ד כותב, שלמדנו משלמה המלך, ויעש שלמה, כתוב, משתה, אז שלמה המלך עשה משתה ביום שסיים את המלאכה, מכאן שעושים שמחה לגומרה של תורה, ולכן ביום שמחת תורה יש עניין גדול, ובפרט, ומכאן למדו לסיום מסכת, לסיום כל ספר קדוש. אז אם כן, המקום הוא צפוף וצר, ואין מקום בבית מספיק, ורוצים את הסוכה גם להשתמש בה, כגון שיש אורחים שרוצים לישון שם, אז אפשר יהיה לעשות מטר על מטר ללא שכח, ואז בזה הסוכה נפסלת בפינה, פינתי, כך שלא יהיה קשור לא לדופן זו ולא לדופן זו, ואז יהיה מותר לישון בסוכה, כי זה ניכר. א', עצם זה, האמת, אם אדם ישן בסוכה והוא לא מתכוון לשם סוכות, אלא שנוח לו שם, הוא לא עובר עבירה. אבל כדי שלא ייראה בעיני אחרים, שכאילו הוא מחמיר על עצמו ומוסיף על מה שהתורה אמרה, אז לכן יעשה דבר היכר, שעל ידי שהסוכה פסולה, אז הוא יכול לישון שם ולאכול שם ולשבת שם, לעשות כל מה שהוא צריך. תודה רבה.
תודה רבה וחג שמח.
תודה רבה, אהרון מיבנה, וחג שמח, יישר כוח לרב. והשאלה שגם כן לעניין מנהג הקפות הגיעה אלינו, כבוד הרב, בשנים האחרונות רואים שישנם שבתי כנסת שמרבים בהקפות. כיצד הרב ממליץ לנהוג על מנת שלא יהיה טורח על הציבור מצד אחד, מצד שני לקיים את ההקפות בצורה מכובדת?
כן, צריך לדעת שההקפות, כל מקום לפי מנהגו. מנהג ירושלים, כך היה מקדם קדמתה, שלוש פעמים עושים הקפות ואפילו ארבע. אחת עושים הלילה, בעזרת השם, אחרי תפילת ערבית, אחת עושים בבוקר, ובבוקר יש מנהגים שונים. יש שנהגו אחרי שחרית, כך גם האשכנזים נוהגים, ויש גם חסידי בית אל, כך היו נוהגים, ויש נוהגים אחר מוסף. יש אחר קריאת התורה, יש לפני קריאת התורה, זה לא משנה, כל מקום יעשו לפי מנהגם, ואחר תפילת מוסף. וכן יעשו גם הקפות אחר, ירושלים נוהגים אחר מנחה. אז עושים מנחה מוקדם קצת, מתחילים בשלוש מנחה, בשעה שלוש, ואחרי זה מיד שלוש וחצי, יש זמן לעשות הקפות. ויש הקפות שניות שתיקן, שרבנו הארי נהג בהם, ולמעשה לא, רק, לא הוא הנהיג את זה, אלא בצפת היו נוהגים, ובהרבה מקומות ראינו שיש לזה מקור, וזה לא מתוך הזדהות עם חוץ לארץ, אנחנו מזדהים איתם עם יהודי חוץ לארץ, אבל יש עניין ללוות את שמחת תורה גם כן בשמחה, ואז אפשר להביא כלי שיר, רמקולים, מיקרופונים ומה שרוצים, ויעשו את זה אחר תפילת ערבית. עכשיו, הנטו, אדם שעומד, אני ממהר מאוד, אז נטו הוא יכול לעשות שבע פעמים להסתובב, ובכל פעם להגיד את היהי רצון שמודפס בסידורים. היהי רצון הזה מסודר לפי השבעה וספיזין, וכל אחד לפי הספירה שהוא רומז אליה, וזה מתקן מאוד את האדם, וזה עוזר ומברך את כל שבעת הימים של כל השבועות של השנה הזאת, שבאה עלינו לטובה, תשע"ח. לכן, שתדל לומר את זה. גם אם הציבור לא כולם אומרים, הוא יאמר. עכשיו הציבור כמובן, יזהרו, לא להאריך יותר מדי. אבל אם יש אדם שהוא ממהר, אז יכול לעשות את ההקפות במהירות, כמו שאמרנו, מה זה מהירות? זאת אומרת, בקצב רגיל נורמלי, יקרא את זה כמו שצריך, שתדל להבין את מה שהוא אומר, תהי רצון, ואת הפסוקים שיש שם לומר, והוא יכול לומר גם ביחיד, כל פעם שמע ישראל, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, אז וכך יעשה כמו שצריך. רק הגבאים או המארגנים ייתנו את דעתם, שלפעמים יש אנשים חלשים, או יש אנשים שממהרים, לא כל אדם זמנו בידו, גם לא יקצרו יותר מדי, כמו שכתוב במשנה. מקום שאמרו להאריך אינו רשאי לקצר, מקום שאמרו לקצר אינו רשאי להאריך, וכך יעשה ממוצע, אמצעי שלם, ויצאו ידי חובתם. יש נוהגים את ההקפות של שחרית של הבוקר, כיוון שיש עולים רבים, וגם מאריכים הרבה בתפילה, ולא כולם קמים מוקדם, יש כאלה קמים בנצח המה, אשריהם ואשרי חלקם. היום תפילה בנצח המה היא קלה מאוד, זה בסביבות 6.35, 6.40, יש מקומות שזה 6.40, אז אפשר בקלות להתפלל בנצח המה ולגמור מהר, ולהגיע הביתה לאכול כזית להם קודם חצות היום. זה מצווה גדולה מאוד, שזה מצווה ביום טוב, שלא יהיה בתענית. למדנו את זה מהסנהדרין. כלומר, אומרת שהסנהדרין, מתי היו, שהיו דנים, לא היו אוכלים. אבל עד חצות היום. למה? כדי שלא ישבו בתענית כל היום.
אמן.
מכאן למדנו שחצי יום זה נקרא יכול להיקרות תענית. לכן כדאי לאכול לחם, ויש יוצאים את החובה בעוגה, אבל יותר מצווה לעשות בלחם ממש. ולכן השתדלו להזדרז קודם. אז יש כאלה שדוחים את ההקפות האלה לשבת הקרובה, שבת בראשית. וזה גם מנהג נכון, זה מובא בראשונים, עוד זה מובא. בעיקר בארצות אשכנז היו נוהגים כך לעשות, מבטרים על ההקפות של שחרית ודוחים את זה לשבת הבאה, מה גם שיש כאלה שהיו עושים גם את הסעודות בשבת הבאה. למה? על צד שהוא לא יודע מי חתן תורה, ולא ידוע מי חתן בראשית ומי חתן מעונה, אז הם השבת היום, זאת אומרת ביום שמחת תורה עושים שמחה, ועושים את השמחה ביום שבת הקרובה, שהיא שבת בראשית. ואין הכי נמים, הזמן קצר, כיוון שיש רק יום שישי בינתיים, אז יכולים לדחות את זה לשבת פרשת נוח, איך שנוח יעשו, נוח, כתוב פעמיים נוח, אז כך שהכל יהיה על מקומו בשלום.
תודה. חזק וברוך. תודה לרב, אנחנו כבר נשמע את המאזינה מירושלים, שלום לך גברת יהודית.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
אמא שנפטרה ביוטט בתשרי, קצת דיני אבלות להסביר מתי יושבים, עד כבר מיום הפטירה, מיום המיטה.
אני רוצה רק להבין, יוטט בתשרי זה, אתם מתכוונים השנה?
השבוע, כן.
שבוע, כן. והלוויה הייתה ביום יוטט.
יוטט, אבל בערב, אחרי השקיעה כבר.
אחרי השקיעה. אז לא משנה, לכם זה לא משנה בכלל, כי לכל השנים הבאות, עד שתחיית המתים תבוא בעזרת השם, אז יום יוטט הוא יום הפטירה. עכשיו, לגבי האבלות, אתם לא נהגים אבלות בפרהסיה בכלל, כי זה חג. מיד במוצאי החג, אחר תפילת ערבית, אז מתחילים דיני האבלות, חולצים את הנעליים, ויושבים על ספסל נמוך, או על גבי קרקע, יש שמים מזרונים, או כל דבר אחר, ומתחילים שבעת ימי האבלות, החל משישי, ומסתיימים בחמישי בבוקר בשבוע הבא.
וקריאה עושים?
קריאה עושים. המנהג בירושלים על אב ואם, בתוך חול המועד עושים קריאה, עם ברכה, אבל לא אב ואם, שאר קרובים עושים קריאה אחרי החג, ומי שלא עשה קריאה גם על אב ואם בתוך החג, יעשה אחרי החג ויברך את הברכה דיין האמת. שיהיה לכם בשורות טובות ונחמות ישועות לכם ולכל ישראל.
תודה.
אמן אמן, בשורות טובות. כבוד הרב, כנהוג מנהג תפילת הגשם, בקשת הגשמים, אז אולי הרב מקצת ההלכות בעיקרן לתפילת הגשם.
כן, האמת ש... כשהסתכלתי במפרשים עוד השבוע, ראיתי שהרבה הרבה מאוד טעמים יש ליום הזה, יום שמיני עצרת, שהוא יום שמחת תורה, רק בחוץ לארץ הלילה זה שמיני עצרת, ולמחרת ביום השישי הוא יום שמחת תורה, בשני ימים שונים, אבל בשניהם אומרים בתפילה שמיני חג עצרת הזה. אז הרבה טעמים יש למה עושים שמחה ביום הזה. ידוע מה שהגמרא אומרת, המדרשים מביאים, הזוהר ועוד, אבל אחד הטעמים, בגלל שאז אנחנו מבקשים משיב הרוח מוריד הגשם בתפילת מוסף. ולמה עשו את זה בתפילת מוסף? כיוון, תראה כמה חכמים היו שמים לב אפילו על אנשים שקצת חלשים בשמירת המצוות, שלא היו באים בשחרית, לא מגיעים בשחרית, לא מגיעים לקראת התורה, והוא לא יודע, אז מתי מכריזים ומודיעים שאומרים משיב הרוח מוריד הגשם לקראת מוסף, שאז כל הקהל נמצא. אז זה הטעם שתקנו בתפילת מוסף לומר משיב הרוח מוריד הגשם. בשחרית עדיין אומרים מוריד הטל, והאלו במוסף אומרים משיב הרוח מוריד הגשם. עכשיו, זה אחד הדברים, הטעמים שביום הזה אנחנו שמחים, כיוון שהגשם בא. צריך לדעת שהגשם זה לא רק עניין שהמים יבואו ויהיה לנו מאגרי מים מלאים, שוודאי אנחנו צריכים את זה, וצריכים להתפלל היום וגם מחר על הכנרת שתעלה על גדותיה, תהיה מלאה ומשופעת במים, וכל המאגרים יהיו משופעים, והיבולים יהיו טובים, כל זה צריך להתפלל. אבל זה לא רק זה, המדרש אומר שכאשר יורד גשם, הצינורות למעלה נפתחים, והתפילות למעלה מתקבלות. מי שיסתכל בגמרא, מסרת תענית, יש עמוד שלם שם. הגמרא מתארת כמה גדול יום הגשמים, שאפילו ישועה פרה בו, ומביאה פסוקים. גדול יום הגשמים כמו תחיית המתים, גדול יום הגשמים כיום שנברא העולם, גדול יום הגשמים כיום שניתנה בו תורה. איזה דברים מדהימים. לכן, זה אחד הדברים המשמחים אותנו, שהגענו ליום הזה ואנחנו מתפללים על הגשם. לכן אדם מתפלל בכל ליבו, בפרט בתפילה שיגידו לפני מוסף, ספרדים נוהגים לומר את הפיוט, וזה חשוב מאוד לומר אותו בכל הכוונה, וזה חשוב. גם אגב, היום בבוקר בהושענא רבה, אמרנו אחרי השבעה הקפות, גם תפילות על הגשם ועל המים, והתפללנו גם על הפירות והירקות שיצמחו כהוגן, ויהיה כמו שצריך, התבואה, קטניות, הכל. אז שם נזכר פיוט שלמעשה האשכנזים אומרים אותו, רק אנחנו אומרים אותו רק ביום הושענא רבה. האשכנזים אומרים אותו בתור תפילה, במקום אנחנו אומרים אל חי יפתח, עוצרות שמיים, יושב רוחו, יזלו מים. הם אומרים את הפיוט השני, שמזכיר שם את הצדיקים גם כן, אבל מזכיר שם בעבורו אל תמנע מים, בכל קטע מסיים בעבורו אל תמנע מים. למען אמר יוקח נע מעט מים, בעבורו אל תמנע מים, וכן על זה חפר בעירות המים, שמגיעים למשה, יעקב אבינו גם כן, בהתים בשקטות המים, אצל משה רבנו כתוב, שיקה צור ויזורו מים. וראיתי המפרשים מקשים, ריבונו של עולם, הרי זה לכאורה, דבר לא חיובי. משה רבנו עיקה את הסלע, בגלל זה הוא לא נכנס לארץ ישראל. כי הפסוק אומר, יענו אמנתם בי להקדישני במה מריבת קדש. אז מה העניין שבעבורו אל תמנע מים? אנחנו מזכירים את זה היום? למה מזכירים פסוק כזה? לא חסר פסוקים אחרים של מים שמשה רבנו גרם להביא מים. אלא, אדרבה ואדרבה, יש בזה סניגוריה גדולה. כי הסיבה היא שמשה רבנו עיקה את הסלע, היא הייתה כי הוא אמר על וחומר, אם אני אדבר על הסלע והסלע ייתן מים, כמו שאמר הקדוש ברוך הוא, אז מה יהיה? יהיה כתרוג למעלה. יגידו, הוא מהסלע שאין לו אוזניים ואין לו פה ואין לו שכל. אני, משה רבנו דיבר איתו והוא שמע והוציא מים. מה עם ישראל שיש להם שכל, יש להם אוזניים ועיניים, ויש להם פה, אז חס ושלום יהיה כתרוג, מה עשה משה רבנו? היכה את הסלע, כדי שלא יהיה, אמר, מוכן שהוא יענש חוץ מכבודו, שעבר על דברי השם, והעיקר שעם ישראל לא יסבול. תראה כמה משה רבנו אוהב אותנו, ולכן מזכירים, זה גם אחד הדברים ששמחת תורה, מזכירים פטירת משה רבנו, כדי לזכור אהבתו של משה רבנו לישראל ועמידתו בפרץ. כך דוד המלך מעיד עליו את תהילים. ויאמר להשמידם, לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו להשיב חמתו מהשחית. זה משה רבנו עליו השלום. לכן פטירתו, אנחנו נקרא אותה מחר בבוקר בעזרת השם, פרשת וזאת הברכה. גם היום לא לשכוח להגיד שניים מקרא ואחד תרגום של וזאת הברכה, זה לוקח רבע שעה, לא יותר. אז אדם יאמר אותו, בשביל שניכנס לשמחת תורה, אחרי שסיימנו את התורה ברוך השם. אז יהיה רצון שיהיה גשם רב, ושפע וברכה בכל ישראל.
זכו ברוך, תודה לרב, וגשמי ברכה שיהיה לנו בעזרת השם, תודה. ואנחנו עם מאזינה מרמת גן, שלום אחר גברת יפה.
שלום לכבוד הרב.
שלום, שלום, ברוכים הבאים.
ברוכים הנמצאים, מדברת יפה כהן מרמת גן, חג שמח על כולכם.
אמן.
אני מבקשת לשאול, האם אני יכולה להגיד ברכות השחר ומיד להגיד שמע ישראל? השאלה היא גם לגבי גבר, האם זה נכון לעשות? אחר כך אני מלא את החסר.
כן, אז השאלה ככה, לאישה ודאי, נכון כך לעשות, לומר ברכות השחר עם ברכות התורה, ואחרי זה פסוק שמע ישראל. האמת שיש ויכוח בפוסקים האם אישה חייבת בקריאת שמע או לא, כי קריאת שמע התורה הצמידה את זה בשוכבך ובקומך, זאת אומרת בבוקר ובלילה, אבל ואישה פטורה מצוות עשה שהזמן גרמה. לכן, אבל הרב אוהל מועד כתב והביא אותו הגאון מרן בית יוסף, שיש לומר לה לפחות פסוק ראשון, זה היא חייבת. אז לכל אישה כדאי שכל יום תאמר פעם בבוקר פעם בלילה שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. וטובה, ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד.
והיא ש... אומרת את הכל, יפה. את כל שמע ישראל.
אני רק רוצה להשלים, שרוצה בזה מקיים מצוות ייחוד השם, מייחד את הקדוש ברוך הוא בעולם. עכשיו, האנשים הצדקניות שלנו היום, זה ידוע, קוראות את כל קריאת שמע, אשריה ואשריה חלקם, כנגד כל האיברים והגידים שיש לאדם, וזה שומר את האדם, יפה. כן, מה רציתם? עכשיו, לגבי גבר, כן. גבר, למה יאמר אז, יתפלל כהוגן, אלא מה, אם הוא חושש, שמה עובר, ועוברים 3 שעות, צריך לעקוב אחרי הלוח, כי זה משתנה, כעת בימים האלה בפרט, זה מתחיל לרוץ קצת, אז לשים לב, שלא יעבור הזמן, אז באמת יאמר שמה ישראל, אפילו את כל 3 הפרשיות, עד השם אלוהיכם אמת, יאמר את זה, מיד אחרי ברכות התורה, כדי שלא יעבור זמן קריאת שמה.
תודה רבה.
תודה.
תודה למאזינה, חזק וברוך הרב. אנחנו נמשיך עם שאלה נוספת. דקה, אנחנו נראה מי המאזין הבא שנמצא איתנו. שרה מבני עיש. שלום לגברת שרה.
שלום כבוד הרב.
שלום, שלום. כנראה הגברים הלכו חלק לישון או ללמוד תורה.
ככה זה היום, כן.
כן, ברוכים הבאים.
רציתי לשאול את כבוד הרב, האם זה נכון ששבט אשר היה בנידוי ועד שמשה בא וברך אותם, ואם כן, אז רציתי, אם הרב יכול קצת פרט.
כן, לא בדיוק שהוא היה בנידוי, אי אפשר לומר מילה כזאת, כי סוף סוף השבטים, אנחנו צריכים לדעת, להפנים בתוך, לכולנו זה טוב, שהם היו אנשים גדולים, רמי מעלה וראשי סנהדרין. היו גדולים מאוד בתורה, יודעים את כל התורה כולה. אז הם היו אנשים מאוד קדושים. עשו מה שעשו עם מכירת יוסף, זה היה סיבה מאת השם, אנחנו לא נכנסים לזה כרגע, אבל כששרח בת אשר היא הלכה וסיפרה ליעקב אבינו, אז חשדו שאשר גילה והדליף לה את המידע, והתרחקו ממנו. לא שבדיוק נידעו, אבל התרחקו ממנו. לכן בא משה רבנו וברך אותו, ואשר אמר ברוך מבנים אשר, למה? כי מי שהוא מרוחק אסור לו להיות עם אשתו, כאן יהיה עם אשתו ויביא בנים, יהי רצוי אחיו, אחיו בדלו ממנו, עכשיו התחברו איתו, תובל בשמן רגלו, אסור לו לסוך את הרגליים, אסור לו להתרחץ, כאן יהיה מותר לו, אחרי זה אסור לנעול נעליים, ברזל נחושת מנעליך, הרי זה חס ושלום, לא מאריך ימים, אמרו לו, ימיך דובעך. ואגב, מה זה שרח בת אשר? יש מדרש, הביאו אותו המפרשים, מדרש מדהים מאוד. מדרש אומר שאשתו של אשר, היה לה בת, הייתה לה בת, בעלה נפטר, והבת שלה קרא לה שרח. והיא הביאה אותה איתה, והתנתה עם אשר, שהיא תיקרא ביתו. ולכן היא היחידה בפרשת ויגש, כשמוזכרים שם ירידת ישראל ומצרים, השמות שלהם, 66, כתוב שמה בשם בת אשר שרח. למה? בשם בת אשר שרח. מה השתנה פה? מה, והלכו לכל השבטים, לא היה בנות? היו בנות, רק לא הזכרו אותם. אז אלא שהיא הייתה בת של אשתו, ולא ביתו ממש, אבל אשתו התנתה איתו בשעת הנישואין, בבקשה ממך, תאמץ אותה כביתך, ותקרא לה ביתך. ולכן הוא הסכים, והפסוק בא ומעיד, בשם בת אשר שרח. אבל הוא היה לו בנים, ברוך הם בנים אשר. לכן, זכותם תעמוד לנו ולישראל. ואני מברך את הילדים שעולים לתורה, יעלו לתורה השבת הזאת, כולם יחד, יש נוהגים שקפצים את כל הילדים יחד, פורסים תלית עליהם, זה מנהג קדום, מובא עוד בזמן הראשונים, לפני 700 ו-800 שנים, שכך היו נוהגים, ואין לזה משום אוהל, כיוון שזה אוהל ערי, ורוצים שיתברכו. לאחד הילדים קורא בכל רם את הברכה, וכולם איתו בשקט, וכולם יחד מתברכים. ואומרים מול אשר אמר, קוראים את הפסוקים מול אשר אמר. תודה רבה.
חזק וברוך, חזק וברוך על אשר אמר, תודה לרב. והנה הגברים גם כן התעוררו, נסנגר עליהם, נתנאל מילה
קודם. לא, גברים ערים, אני לא אמרתי שהם לא ערים. הם קוראים בסוכה, לומדים.
עובדים ולומדים תורה, ברוך השם. כן. מכינים את החג. נתנאל מעיר הקודש צפת, שלום לך.
שלום לכבוד הרב, שלום לכם.
שלום וברכה רבה, נתנאל.
שלום לכם הרב. רציתי רק לשאול לגבי יום כיפור, לגבי התשלום של הנדרים של יום כיפור, מה שהתחייבתי. בבית כנסת, הגבאי מכר 3 ספרי כל נדרי. הוא אמר שכולם זה מעלה של כל נדרי. ועל סמך זה שילמתי עון גדול, כאילו התחייבתי סכום גדול
בשביל... מחר לא הבנתי, מחר...
הגבאי מחר בערב יום כיפור, אולי יום כיפור, ספרי כל נדרי. הוא מחר 3 ספרי כל נדרי, כך הוא אמר שהוא מחר 3 ספרי כל נדרי.
כמה ספרים היה?
3, זה מה שהיה בבית כנסת. ואותם הוא מחר, הוא אמר, אני מוכר...
האמת, הוא לא יצא לעשות את זה, הוא היה... זה מועיל, כתוב בהלכה שזה מועיל. אבל מוציאים, האחד, עליו אומרים את כאן נדרי, לא כל, אלא כאן נדרי, כיוון שזה בארמית. אז אומרים כאן נדרי באחד, והשאר, יש כאלה מוציאים אפילו 7 ספרי תורה. יש שם, יהיו מוציאים כל הספרי תורה של בית הכנסת. יש מוציאים 22, כמעט 22 אותיות התורה. כל מקום לפי עניינו. ולכולם יש מעלה. זה לא צריך שהוא יגיד שכולם כאן נדרי. אבל הספר הראשון שיצא, ועליו אמרו את הנוסח כאן נדרי, ועליו ברך, מי שברך ברכת שהחיינו, הוא העיקרי.
הברכת שהחיינו, כי כל אחד אמר כאן נדרי. הראשון אמר כאן נדרי פעם ראשונה, הספר השני אמר פעם שנייה, והספר השלישי אמר פעם שלישית כאן נדרי.
אבל הראשון הוא שלו, זה שלו.
הראשון הוא שלו, והשני זה כבר לא כאן נדרי.
השני זה סגן, כמו שיד הכהן גדול סגן, נכון? סגן הכהנים. אבל הראשון זה שלו, הוא נטו, זה שלו אקסטרה.
אז יכול, אז הבנתי, אז יכול, אז לגבי התשלום הרב, לגבי התשלום. אני אמור לשלם לו, כאילו אני, אין פה מכך טעות?
למה?
כי הוא אמר 3 ספרים שכולם במעלה של...
לא להגיד מה, בשמיים יודעים. הוא לא נמצא בשמיים. הוא בארץ, הוא עם רגליים על הקרקע. אתה זכית בספר כאן נדרי, אתה זכית במצווה יקרה. על דעת שזה הספר כאן נדרי, בשמיים רשמו אותך. נתנאל, נכון? נתנאל צפת כאן נדרי תשע"ח. כשאתה תבוא אחרי 120, יהיה לך חופה מיוחדת שם. ויהיה כתוב, זה מקום מיוחד רק לנתנאל מצפת ובני ביתו, שהם זכו בכאן נדרי בשנת 1000 תשע"ח. בסדר? והם יתלבו אליך, אם תרצה תכניס אותם לסוכה שלך.
הבנתי.
תבורך.
הרב, מחילה, לעניין הזה, האם אין למי שאומר את ברכת שהחיינו מעלה יותר גדולה משני הספרים?
לא, לא דווקא, הרי ברכת שהחיינו, מעיקר ההלכה, כל אחד מהקהל יכול לומר, שהרי מפורש בהלכה, שאם זה שמברך שהחיינו על כאן נדרי, הוא לא אדם תמיד חכם, או עם הארץ, או לא מקיים את כל המצוות שצריך, אז הוא לא יכול להוציא אותם מדי חובה, כמו בקידוש. אז לכן, יש כאלה שמדקדקים, שרואים איזה עם הארץ מברך, אז הם מברכים בעצם בשקט, בלחש. יכולים לברך. אין איזה בעיה. כן. העיקר זה שלקח את הספר הראשון, הוציא אותו מארון הקודש, ונשא אותו על זרועותיו, הוא נקרא בעל ספר כאן נדרי. תודה.
חזק וברוך, תודה לרב. ברשות הרב אנחנו נעשה אתנחתא מוסיקלית. שישו ושמחו בשמחת תורה, דודו אל הרר, בבקשה.
שישו ושמחו בשמחת חג, מחאו כפיים, נגנו ושירו בקול חזק ובמצילתיים. יד ויד כולנו כאחד, בוא בסך נעבורה,
שבח לאל כי לישראל הייתה שמחה ואורה. שישו ושמחו בשמחת חג, מחאו כפיים, נגנו ושירו בקול חזק ובמצילתיים. יד ויד כולנו כאחד, בו בסך נפורה, שבח לאל כי לישראל הייתה שמחה ואורה.
אנחנו כאן ברשת כאן מורשת, שאלות ותשובות עם הגאון הרב בן ציון מוצפי שליטה, טלפון רב קווי עומד לרשותכם המאזינים, 072-333-2925. שאלה מהפורום, שואל מאזין כבוד הרב על עניין הזכרת מפטיר בעת שזה לא זמן ההשכבה, אבל בשני ימים בשנה, לא יודע למה, אבל זו השאלה שלו.
במנהג האשכנזים.
לא, בכיפור או בשמיני עצרת?
בחג האשכנזים, בחג השבועות, וגם בשמיני העצרת, שמזכירים את הנפטרים, וכל אלה שיש להם הורים חיים, יוצאים מבית הכנסת, כדי שלא ישלוט בהם עין הרע, וכו', ועוד יש כל מיני טעמים כאלה. אבל אנחנו הספרדים לא נהגנו בזה. מה שאתה שואל לגבי הזכרת הנפטרים, יש מקור להזכיר אותם ביום הכיפורים. אם זה אחרי כאן נדרה, אמירת כאן נדרה שעושים מי שברחים, אחרי זה עושים השכבות, אבל לא יאריכו יותר מדי, אנחנו תמיד אומרים לציבור שכל אחד יגיד שתי שמות של גברים, אחר כך עושים לנשים לבד, שתי שמות של נשים. שבחר. והוא יכול בינו לבין עצמו להזכיר את שאר הנפטרים שיש לו. ומאיפה המקור? תראה בספר של הרב גגין, עליו השלום.
שמח נפש.
שמח נפש, וגם בדברי שלום, בהקדמה, בתקנות בית אל, מנהגי בית אל. שם הובא שהיו נוהגים להזכיר את כל אלה המתפללים שהיו בבית הכנסת הזה, במשך כל השנים, אפילו דורות. לפעמים זה כמה 200-300 שנה אחורה, מזכירים אותם. אז היום מזכירים אותם ביום הכיפורים. יש, היינו נוהגים גם ביום ראש השנה, אבל עדיף שלא. כיוון שאנחנו חוששים לדברי רבי יצחק בן גיאת, ויצחק בן גיאת הביא אותו גם, הוא היה לפני 1,000 שנה, הביא אותו הרמב"ן נחמני בתורת האדם, שלא דרך ארץ להזכיר את הנפטר אחר י"ב חודש. וכן, גם כן הביא אותו הכל בו, במרן העתיק את זה בבית יוסף. אז אנחנו משתדלים, גם משום תורה ציבור, זה לא ייתכן, יבוא אדם יעלה לתורה, למשל מחר, יום חג, שמיני חג עצרת, יעלה לתורה ויתחיל להזכיר את כל הנפטרים שהוא מכיר. לפעמים אלה שלא הכיר, כן הכיר, לפעמים הם לא היו בעולם אפילו. אז ביבשה, באוויר ובים. מזכיר אותם, ואין לזה סוף. אז כל אחד יעשה כך, והציבור מתיים מדברים דברים בתלים, והספר תורה פתוח, אפילו שהוא מכוסה במפה, אבל זה לא המקום. מנהג האשכנזים הוא הרבה יותר נכון, שבסוף לא עושים השכבות, אלא בסוף אחר המפטיר. אז מזכירים את הנפטרים. אב הרחמים, כך נוהגים לומר, גם בשבתות. אז, והאמת שמספיק השכבה רגילה, כללית לכל הנפטרים כולם, זה גם עוזר בשבילם. אז לא חייבים להזכיר כל שם ושם בנפרד, כי הקדוש ברוך הוא יודע מספר כולם, וזוכר את כולם, כי זוכר כל הנשכחות עתה. אז לכן, יקצרו כמה שאפשר. אבל זה מנהג, כל קהילה עושים לפי המנהג שלהם, מנהג אבותיהם. אבל לא להמציא מנהגים מחודשים שאין להם שורש. תודה.
תודה רבה, חזק וברוך גם לשואל מהפורום, אורי מירושלים, ואנחנו נמשיך לשאלת המאזין הבא. אנחנו אמורים לשמוע עכשיו מאזין מרמת הגולן, אריאל, אני מקווה שאין תקלה, יש תקלה, מסמנים לי שיש תקלה, הוא ירד מהקו. אנחנו תכף נחדש את השידור עם אריאל מרמת גן. הרב הזכיר את המנהג כמובן של שניים קו אחד תרגור, זה לא הזכיר אלא הזכיר להיום, ההזכרה היא באמת להיום, לא לשכוח את, את הזמן שנותר.
הברכה, אלא... היום קוראים לזאת הברכה. ביום השישי הבא עלינו לטובה נקרא בראשית, בסימנה טובה.
זהו, בראשית נותר יום שישי, כרגיל, פעם אחת.
מוצאי שמחת תורה להתחיל, ולקרוא את זה גם ביום שישי, ואפשר בליל שבת, ואפשר מי שלא הספיק, מה שלא הספיק, אז ביום שבת להשלים.
חזק וברוך, כאמור, אנחנו כבר מנסים לשאול שאלה נוספת עד שיעלה לשידור, אני רואה שיש תקלה, אריאל מרמת גן איתנו? לא, אריאל מרמת גן לא איתנו, אז אנחנו נשאל שאלה קטנה מהפורום, שואל המאזין לעניין של מנהג חזק חזק ונתחזק. וכאילו ספרד אומרים שלוש פעמים חזק, או לא אומרים שלוש פעמים חזק, כאילו הוא חונך בישיבה.
בית הכנסת יעשו כפי מנהגם. אשכנזים כולם אומרים חזק חזק ונתחזק, הספרדים אומרים חזק, יש אומרים שלוש פעמים חזק, כל אחד יעשה כפי המנהג שלו. והמקור הוא, כיוון שהגמרא אומרת שמי שלומד תורה הוא נחלש, התורה מתשת כוחו של אדם, שנאמר תושייה היא, תושייה מתשת. אז לכם, מי שעולה לתורה צריך חיזוק, אחרי שיורד מהקריאה אומרים לו חזק וברוך, הוא עונה להם כולכם ברוכים, והם אומרים לו חזק וברוך, או שעונה חזק ואמץ. וכן החכם, אחרי שמסיים את דברי התורה שלו, אז הוא מותש. אז צריך לומר לו חזק וברוך. לכן, מי שלומד תורה, או שעולה לתורה, אחרי זה אומרים חזק וברוך. כאן, השלמנו את הספר, וכל שכן מחר בעזרת השם, שאנחנו נשלים את כל ספר התורה כולו, חמישה חמישה תורה, לכן אומרים חזק חזק ונתחזק. תודה רבה.
חזק חזק ונתחזק, תודה לרב. ואנחנו לבינתיים נשמע מאזינה מהדרום, ממיתר שבדרום, הגברת אושרת. שלום לך.
שלום וברכה.
שלום, ברוכים הבאים.
תודה רבה לרב הגאון. השאלה שלי היא לגבי קריאת תהילים. אני עובדת בבקרים, ואחר הצהריים אני בדרך כלל עם הילדים בבית, ונאמר לי שאני לא יכולה לקרוא בערב תהילים, שמא יש דינים שפועלים בערב.
לא נכון. אמרו לכם דבר לא אמיתי.
ואמרו שרק משעה 12 בלילה כדאי לי לקרוא.
לא, לא, לא.
אז
את יכולה... ההלכה אומרת, ככה ההלכה אומרת, גם רבנו הערים מסכים עם זה. קודם כל, זה לא הלכה לכולם, זה חכמי הקבלה כתבו כך. כך כתב רבנו הערי, שלא לקרוא מקרא בלילה. אבל כל מה שרבנו הערי דיבר, הוא דיבר לתלמידיו ולתלמידי חכמים, שאם לא יקראו מקרא, במקום מקרא יקראו תורה שבעל פה. תורה שבעל פה זה כולל משניות, תלמוד, מדרשים, זוהר, הלכות, ספרי הלכה, בן איש חי, ילקוט יוסף, הכל. אפשר לקרוא חלק בלילה. ומאיפה למדנו? מדרש תנחומה אומר, משה רבנו היה בהר 40 יום ו-40 לילה. מאיך אני יודע מתי יום, מתי לילה? הרי שמה יום ולילה שווים. אלא בשעה שהקדוש ברוך הוא מלמדו תורה שבכתב, היה יודע שהוא יום. בשעה שהקדוש ברוך הוא מלמדו תורה שבעל פה, היה יודע שהוא לילה. אז מכאן הביאו ראיה. אבל כל הפוסקים כתבו, וכולם מסכימים עם זה, ואין על זה מי שחולק, שמי שאין לו יודע, או אין באפשרותו, או אין לו כרגע ספר ללמוד תורה שבעל פה, כלומר לא משנה ולא הלכה ולא זה, והוא רוצה, מה יעשה? יקרא תהילים. ולכן, לילדים אנחנו אומרים בלכת חילה, נשים בלכת חילה, מותר להם במצווה לקרוא תהילים גם בלילה. ושהמלך טעות, מחילה מכבודו, כי את צריכה כן לקרוא, את רוצה לקרוא, ובקריאה הזאת אתם עושים פעולות נפלאות. כל יהודי שאומר איזה פסוק, אפילו אמר אשרי יושבי ביתך, מי יודע איזה מלאכים נבראים. הרב ראשית חוכמה, כותב רבי אליהו דוידה, זכותו תגן עלינו ועליכם, כותב שבכל העברה והעברה כמה רבבות מלאכים, במקום אחד הוא כותב שם בשער הקדושה, נבהלתי שקראיתי את זה. הוא אומר באות א', אם אדם היה יודע שהוא אומר אשרי יושבי בתיך, אשרי, באלף, כמה עולמות יש, ובקוץ של היוד של האלף, תאר לך, לאלף למעלה יש יוד, זה יוד ואב יוד, כך כותבים אלף, או יוד ואב דלת, דלת הפוכה למטה, אבל זה קוץ היוד, קוץ היוד הזה לבד 100,000 מלאכים נבראים, אז תארו לעצמכם, אדם אומר פסוק תהילים, כמה מלאכים הוא בורא, וכל אלה שומרים עליו, ומגנים עליו, מגנים על עם ישראל, מי מגן עלינו פה, בצפון, מהחיזבאללה, השם ישמור את כל החיילים, ואת כל אנשי הצבא שנמצאים שם, אני מכיר כמה מהם, זה כואב, ואני מדי זוכרי, כולי מרתט, איזה סכנות הם נמצאים, והקדוש ברוך הוא שומר אותם, אלה שנמצאים בעזה, אלה שנמצאים, יש כאלה מעבר לקווי האויב, בכל מיני מקומות, שלא כדאי לדבר עליהם, ביבשה, באוויר, בים, מחרפים נפשם, אשריהם, אשרי חלקם, הקדוש ברוך הוא ישמור אותם, אז על ידי שישראל, לפחות אנחנו לא נמצאים שם בחזית, או במקומות המסוכנים, אז נגיד תהילים, בכל רגע פנוי, אדם מחכה לאוטובוס, אדם מחכה ברכב, מחכה בפקק, יאמר פסוקים, מה שהוא יודע, אז וזה יצא ידי חובה. גם עוד דבר, אז צריך לזכור שבלילה אפשר לומר שני מזמורים באופן חלק גם לפי הקבלה. שיר למעלות ישראל אל הערים, מאין נבוא עזרי, כיוון שזה שייך ללילה. כך כתב הרמ"ט בסידורו תפילה למשה. וכך גם מזמור יושב בסתר עליון. אנחנו אומרים אותו בלילה. אפשר לומר אותו גם גבר, גם מקובל, גם חכם, גם חסיד. כולם יכולים להגיד. וינועם יושב בסתר ועוד ועוד ועוד. אז כל אלה מסוגלים לשמירה, וזה טוב שאדם לומר כתהילים. לכן תמשיכו בבקשה, תמשיכו לומר תהילים, וזה טוב בשביל כל עם ישראל.
תודה רבה, חזק וברוך למאזינה ממיתר, ואנחנו עם מאזין נוסף מעיר הקודש צפת, שלום לך ניסים.
שלום וברכה רב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול שאלה, מי שיש לה הזכרה בשבוע הבא, יש לו בעיה לרדת בחודש תשרי לבית העלמין?
בזמנו שאלתי את הרב בן ציון אבא שאול בנושא, אין בעיה, אף על פי שאנחנו לא אומרים תחנון, ויש כלל שבימים שלא אומרים תחנון לא עולים לבית העלמין, והסיבה היא העיקרית כדי לא לבכות, אבל מצד טעם אחר שהנשמות לא נמצאות, אבל עכשיו הם, אחרי מוצאי החג, הם כן נמצאות. הרי תחילת תשרי הם לא נמצאות מראש השנה, עד תף א', אז הנשמות עולות על גבי שלוש חוכמות של גן עדן. והיום זה כף א', מחר זה פשיטה, כי מחר זה יום טוב. אבל מיד אחרי יום טוב אפשר. לכן מותר לעלות לבית העלמין, אבל השתדלו לא לבכות, כיוון שאלה ימים שאין בהם תחנון ולא הספד. אז מותר לעלות ובפרט לפקוד קברי צדיקים, מפורש בדברי רבנו ארי, שאפילו בחול המועד ובראש חודש תוכל להתפלל שם, לבקש שם רחמים. הוא אומר אבל לא תייחד ייחודים, ייחודים זה מדובר על מכוונים כוונות, אבל ללכת לקברי צדיקים אפשר אפילו בחולו של מועד. תבורך.
חזק וברוך, תודה רבה לניסי מצפת, שכוח לרב. אנחנו עם המאזין מרמת הגולן, הנה אוריאל מרמת הגולן, כבוד רבי אוריאל.
שלום, שלום לכבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
שם יביך מרחב הטוב.
אמן, לכנמור.
עם הרב, חצי מילה, הזכירו להם את החיזבאללה, רצינו לציין שאתמול בלילה פה ברמת הגולן, המושב שלנו, נספנו בסוכה, לא מעט ילדים וצעירים, עשינו את
התיקון. מה היה בסוכה?
אסף, כן, תיקונו שהנערה בצעירים, באו נשינו את התיקון מתחילתו ועד סופו.
איזה יופי, איזה...
לא להחזיר מילה. ברוך השם, דחינו. השאלה קצת, חשבתי לי, מהחורף, וסתם דברים שנתקנים בהם. יש לפעמים שאני רוצה לדעת מה קודם למים, זרזים מקדימים למצוות, קודם ברוב המדרת מלך, זה עם קידוש הלבנה או מניינים...
יפה, יפה. איזו שאלה נכבדה מאוד. תדע, יש נבוכו בשאלה הזאת גדולי ישראל, ובפוסקים בלי סוף יש דיון בזה. אבל רוב ככל הפוסקים הסכימו, ויש תשובה ארוכה בישות יביע עומר על זה גם, שאנחנו תמיד מצוות זריזים מקדימים למצוות, קודמת לברוב עם הדרת מלך. מה נפקא מינה? דוגמה, אדם נולד לו בן, רוצה לעשות לו ברית מילה, אז כתוב בשולחן ערוך שכל היום כשר למילה, אבל יעשה בבוקר משום זריזים נקדימים למצוות. הוא בא ואומר אבי הבן, שמענה, אני אעשה בבוקר, יהיו לי 30 איש, אני אעשה בצהריים או אחר הצהריים, יבואו 300, אולי 3,000 איש, ורוב עם הדרת מלך, לא. זריזים מקדימים למצוות קודם, ועיין יש תשובה, אמרתי לך, גם ביבי העומר, בעוד הרבה פוסקים שהביאו, שכאשר יש לי שתי אפשרויות, זו מול זו, האם לעשות את הדבר, את המצווה מוקדם, לקיים זריזים מקדימים למצוות, או אעשה אותה אחר כך יותר מאוחר, משום ברוב עם הדרת מלך, זה קודם. אבא עליו השלום, מורבי, היה מוסיף, שמה שאתה יכול, מצווה הבא לידך, אל תחמיצנה, הוא היה מוסיף על זה. היה אומר, מי יודע מה יקרה לאדם, חס ושלום, שלא יבוא ולא יהיה. או, לא, למה מדבר שלילי? מדבר חיובי. יבוא המשיח פתאום. אתה אלך, כולם יהיו מבועדים, ירוצו לקראת המשיח. אז לא יישאר לו, אני לא יודע אם יישאר לו איש אחד. הוא לבדו יצטרך לעשות את הברית. המועל גם שלא יברח. אז תעשה כעת. למה אנחנו מאמינים כל רגע, הנה המשיח בא. אז למה תעכב? כן, ועד רבה. נעשה את המילה, ועל ידי זה, יזדרז ביאת המשיח. לאו הנביא, מיד יעלה להעיד שפלוני עשה ברית, ויזדרז. גם מובא בספרים, שהיה מעשה באיזה תמיד חכם אחד גדול, שחלה, והיה גוסס לו עליכם. ונולד לו נכד, אבי הבן הסתפק, האם למול אותו לחכות, לעשות סעודה או לא. אמר לו, החכם תעשה מיד, ואבא יברי. מראה. אמר לו, כן, תעשה, תנסה. עשה ברית, מיד עשו סעודה, ובאמת האבא התעורר. חשבו שהוא הולך למות כל דקה. אמר לו, סעדני ויבשע. סעדני, גם לשון סעודה. ואז תהיה ישועה, יהיה ישועה לכל ישראל. תודה.
חזק וברוך. הרב, לעניין הזה, הכלל גם נקוט בעניין של ברכת האילנות שרוצים ברוב עם העשרה או ברכת הלבנה, או שגם שם...
ברכת הלבנה, דילגתי על השואל, הוא שאל, כן עושים אפילו ביחיד, ככה הביאו גם חכמי הקבלה. בעיקר, כיוון שהגיע הזמן, אנחנו מחכים הרי 7 ימים מהמולד. מעיקר ההלכה, וכך נוהגים יוצאי אשכנז, אחרי 3 ימים. למה? כי הגמרא אומרת, אין מברכים על הלבנה אלא עד שאותו לאורה, ברגע שהיא ניכרת. כך פסק מרן בשולחן ערוך. אבל מרן בבית יוסף הביא דברי הקבלה שנוהגים לחכות לה 7 ימים מלאים מהמולד. אז יש מחכים 7 ימים מלאים, יש מחכים אפילו באותה לילה, כל שבאותה לילה בהמשך יהיה המולד. אבל המקובלים היו נוהגים בדיוק, לפעמים 9:30 בלילה, או 10 בלילה, כי אחרי זה כבר הירח, בדרך כלל בתחילת החודש, הוא כבר שוקע, קשה למצוא אותו. אז עושים את זה מיד, כדי לא לעכב. מצווה הבא לידך, אתך מצנה. מה גם שברכת הלבנה, יש בה מעלה, שמי שמברך אותה, לא ידע כל אותו חודש כולו. לא יערע לו שום נזק. כך מביא ספר חסידים, כך הביאו הספרים הראשונים עוד, שהיה כמה מעשיות ועובדות בעניינים האלה. אז לכן, השתדל לעשות ברכת הלבנה, לא כתוב בשום מקום שברכת הלבנה צריך 10. זה טעות נפוצה אצל הרבה. עושים את זה בשביל שאנשים לא ישכחו, שכל אחד יזכה. אבל אם אדם יחיד ויחיד יודע שהגיע הזמן הלבנה, או משום מה הוא שפס ולא ברך אתמול או הלילה, ועכשיו מאוחר יותר ורואה את הלבנה, יברך מיד, כי כתוב בגמרא, הרואה את הלבנה בחידושה, אומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שמאמרו ברש החכים. כך כתב גם הרמב״ם. לא כתוב הרואים את הלבנה. זאת אומרת, זה ברכה שאפשר לברך אותה ביחיד. תודה.
ובמיוחד בימי החורף שלעיתים יכול
לשפס. ודאי, גם בתשרי לפני כיפור, אנחנו מברכים. ברכנו, ברוך השם, בלילה האחרונה של לפני ערב כיפור, ליל תת לחודש, ברכנו.
חזק וברוך, תודה לרב, יישר כוח. אנחנו עם מאזין מהצפון, שלום לך יוסף, חג שמח.
שלום, חג שמח לכבוד הרב.
שלום, חג מאושר.
והרבה בריאות לך ולכל אשר לך הרב.
אמן.
הרב, מדוע איננו מניחים תפילין בימי חול המועד, שהרי נקראים ימי חול בסופו של עניין?
יפה. האמת שמבחינת ההלכה היה צריך כן להניח תפילין בחול המועד. אלא שהזוהר אמר שחול המועד יש לו קדושה יתרה, והוא בחינת הכתר כמו מוסף של ראש חודש. לכן לא מניחים. הגאון הרב פיינשטיין תחילה היה סובר שלא להניח, וכך היה נוהג, הוא בארצות הברית ישב. ועד היום יש הרבה קהילות בחוץ לארץ, בעיקר בני אשכנז, שנוהגים כן להניח תפילין בחול המועד. אבל אנחנו פה בארץ ישראל, תראה שכל הקהילות, אשכנזים וספרדים כאחד, לא מניחים תפילין בחולו של מועד. כיוון שהזוהר כך הנהיג, ומעניין שההלכה הזו התפשטה אצל כולם, גם אצל חכמי הפשט. כולם כאחד הסכימו שאין להניח תפילין בחולו של מועד.
כי זה סוף המועד.
אתה שאלת זה חול, אבל הגמרא אומרת למה זה קדוש, כיוון שהרי אסור לא לעשות מלאכה, בראש חודש עושים.
כן.
נשים נהגו לא לעשות. אבל אנחנו בראש בחול המועד כולם אסור לעשות מלאכה, חוץ מלאכת דבר העבד, ועוד יש כמה תנאים. אבל הסיבה היא כיוון שיש לו חג לפניו ויום טוב אחריו, יום טוב בהתחלה, יום טוב בסוף, אז כל הימים שבאמצע הם קדושים. לכן אנחנו נשמח בחול המועד, וזה התפילין, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו מאיר עלינו, הוא התפילין שלנו בחול המועד. יום שישי, בעזרת השם, יום השישי, אנחנו נניח ישבו חג. תבורך.
חזק וברוך, תודה לרב, ואנחנו עם מאזינה מביתר. שלום, הגברת חנה, אנא בקצרה, בבקשה.
כן, שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום,
שלום. רציתי לשאול שאלה שכרגע אנחנו נמצאים בתוכה. מה שקורה שאמא שלי לפני שישה שבועות, היא כרגע מאושפזת בבית חולים, היה לה דלקת ריאות שהסתבכה, ופתאום היא הפסיקה לנשום, והיא כאילו הגיעה למצב שהמדדים כמעט קרסו, ובאו מיד עשו לה החייה. ואחרי
החייה...
השאלה היא כזו, אחרי החייה שעשו, בלילה שוב המדדים כמעט קרסו, הרופאים קראו לנו להגיד את הקירת שמע.
עכשיו מה אקטואלי כרגע, לעכשיו, מהרגע לרגע?
עכשיו היא במצב שהיא... מורדמת ללא הכרה במצב נפיץ שזה יכול לקרות בכל רגע, ובעצם השאלה שלי, האם אמרו לנו שאם קראנו את הקירת שמע פעם אחת אז אסור לקרוא שוב אם זה קורה?
לא, לא נכון, לא נכון,
זה לא נכון. אפשר
לקרוא, רק מה, מגיעים עד השם אלוהיכם אמת, נוהגים לומר איזה מזמור באמצע, וטוב לומר, וכך ראינו תמידה הקמים שעשו.
כן,
מזמור לדוד אבול הנועי בני אלים אבול הנקבות ועוז עד סופו, ואחר כך עוד פעם שמע ישראל.
ועוד הפעם שמע ישראל.
עליו השלום, רבי עזרא עדס, עליו השלום, בנו של רבי אברהם עדס, היה גוסס כמה ימים, ואני ראיתי בעיניי את הגאון, אחיו, הגאונים, רבי יעקב עדס ורבי משה עדס, היו קוראים שמע ישראל, וכל חמש דקות עוד פעם חוזרים שמע ישראל. כי כל רגע היה הנה, 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 שעת הפרידה, והיו אומרים, אבל בהפסק של איזה מזמור באמצע. אתם יכולים. שיהיה בשורות טובות לעם ישראל.